הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת שבת פרק שלישי, פרק קירה בדף כף דלד. אנחנו נתחיל מדף כף ג' עמוד ב' שלוש שורות מלמטה. הלימוד בירושלמי מוקדש לעילוי נשמתו התאורה של אוד מוצל מאש, הרב החסיד רב יוסף יצחק, בן רב שלמה אליעזר גליק, הונצח על ידי בנו רב אברהם גליק. אתמול בסוגיה ראינו שדנה הגמרא לגבי איסור הבאת לונטיות, כלומר הבאת מגבות להתנגב בהם בשבת בבית המרחץ, והסיבה לכך משום איסור סוחט, וראינו שרבי חנינא בן עקיבא התיר שלושה דברים, ואחד הדברים שהוא התיר זה הבאת לונטיות. ממשיכה הגמרא לדון בהקשר לזה. תמן צנינה, למנו לכמן. הרוחץ במערה בשבת או במי טבריה באופנים המותרים, מסתפק אפילו בעשר לונטיות, כלומר אותו אדם מותר לו להתנגב באותן מגבות, אולם ולא הביאם בידו, חל על אותו אדם איסור להביא את הלונטיות, מכיוון שאנחנו חוששים שלאחר שהמגבות הללו ספגו את המים, אם כן אותו אדם ישחט ויעבור על איסור סוחט בשבת. ונשאלת השאלה, אם כן, כיצד התיר רבי חנינא בן עקיבא להביא לונטיות אחר שיש לנו כאן משנה מפורשת שאוסרת זאת? עונה הגמרא, שמואל אמר, מה יעבד הדן סבורה, מה יעשה תלמיד זה דלו יאליף ולא שימש, שלא למד את הגמרא ולא שימש תלמידי חכמים, ולכן הקשה קושייה שאינה קשה כל עיקר, מדוע? והדה מתניתין קודם עד שלא יתירו הבת לונטיות, הברייתא הזאת שאסרה הבאת לונטיות, הברייתא הזאת מדברת קודם היתרו של רבי חנינא בן עקיבא, וכשהוא יתיר, הוא יתיר וביטל את התקנה שאסרה זאת, וממילא אין כאן קושייה. רבי ירמיה ורבי זעירה ורב יהודה אמרו בשם שמואל, רבי התיר לונטיות, גם רבי התיר להביא לונטיות. תני, אין משתתפין מביאה הגמרא ברייתא, לא בחמין ולא בצונן. אמר רבי יהודה בר פזי, ודה מתניתא, הברייתא הזאת שאוסרת לרחוץ בשבת לא בחמין ולא בצונן, קודם עד שלא התירו חכמים חמי טבריה, מכיוון שלאחר שחכמים התירו רחיצה בחמי טבריה, אם כן מותר לרחוץ אפילו בחמין וכל שכן בצונן. דתני מביאה הגמרא ברייתא, הרוחץ בחמי טבריה הוא מזלף על עצמו, כלומר הוא מזלף מים על עצמו, אבל אחרים לא יזלפו לו. והסיבה לכך מפני שאז הוא ירבה בזיעה, וזיעה הרי נאסרה בשבת. רבי שמעון בן מנסיה אומר, אף הוא לא יזלף על עצמו מפני שהוא מרבה את ההבל. הוא מכבד את הקרקע. כלומר יש כאן שני טעמים, טעם אחד שאותו אדם יבוא לידי זיעה שנאסרה, והטעם השני, מכיוון שיש שם הרבה מים הוא יבוא לכבד את הקרקע, ומכיוון ששטיפת הקרקע בשבת לא הותרה, אם כן יש כאן שני טעמים לאסור. רבך בר יצחק מספר את הגמרא על מסחי נכנס לרחוץ בבית המרחץ, אם בא בר ממל בתריס, כלומר במרחץ של בר יסטס. חמם בת חד ברנש ראה אדם אחד מזלף על גרמה שמזלף על עצמו, אמר לכזה אסור בשבת, והסיבה לכך, מפני שהוא מרבה את ההבל, וזהה הרי נאסרה, הוא מכבד את הקרקע ויבוא לידי שטיפת קרקע שנאסרה בשבת. רבי אבאו חורנין מזלפין, רבי אבאו נכנס לבית המרחץ וראה אחרים המזלפים מים על עצמם, אולם ונפל עליו המים נשפחו עליו, והוא אסר והוא אסר עליהם לעשות כך, מפני שהם בעצם מזלפים על אחרים ולא על עצמם. משמע שסבר רבי אבאו שלאדם לזלף על עצמו מותר, ורק באופן כזה שהוא מזלף על אחרים רק אז זה אסור. שואלת הגמרא, כיצד התיר רבי אבאו לאדם לזלף על עצמו? והרבי לבנתי על מסחי, רבי לבנתי נכנס לבית המרחץ עם רב יונה, חזה חמה חד ברנש ראה אדם אחד מזליף על גרמה שמזלף מים על עצמו ואסר עליו, משמע שאפילו לאדם לזלף על עצמו אסור, ואם כן כיצד התיר רבי אבאו לאדם לזלף על עצמו? אמר לעונה הגמרא, לית ענן צריכין חששן ליחידיה, החומרה הזאת זוהי רק דעת יחיד, ומכיוון שרוב האמוראים והתנאים היו סבורים שהדבר מותר, אם כן לא צריך לחשוש לדעת יחיד וניתן להתיר. ממשיכה הגמרא ומספרת, רבי יצחק רובה, רבי יצחק הגדול, על מסחי עם רבי, נכנס לבית המרחץ ביחד עם רבי. אמר לה, מהו מיתן צלוחיתא גואגלתא? בבית המרחץ הייתה כאין בריכה של מים, והמים שם היו מים רותחים, והוא רצה להכניס צלוחית של שמן בתוך עיגול המים החמים, כדי לחמם את השמן, ושאל רב יצחק הגדול את רבי, האם מותר לעשות כנו שעשו? אמר להווה גו נטלה, תיקח כלי ותכניס מים מהעיגול לתוך הכלי, ואז הכלי הזה היא נעשית ככלי שני. ומכיוון שכלי שני אינו מבשל, אזי יהיה מותר להכניס את צלוחית השמן לתוך המים שבכלי השני, ובכך לחמם את המים. אולם, אם תיקח את הכלי עם השמן ותכניס אותו לתוך העיגול, הרי שבכך אתה עובר על איסור בישול. רב יעקב ברידי אמר בשם רבי יהושע בן לוי, שואלין הלכות המרחץ בבית המרחץ, והלכות בית הכיסא בבית הכיסא. כלומר, מותר לאדם בתוך בית המרחץ, למרות שאסור לדבר בדברי תורה, מותר לשאול שאלות הנוגעות להלכות בית המרחץ. ולמרות שאסור לדבר דברי תורה בבית הכיסא ואף לערר אסור, הרי שמותר לשאול שאלות הנוגעות להלכות בית הכיסא בבית הכיסא. כפי שמוכיח המקרה הבא, כהדה רבי שמעון בן אלעזר על מסחי עם רבי מאיר, נכנס לבית המרחץ עם רבי מאיר. אמר לשאל רבי שמעון בן אלעזר את רבי מאיר, מהו לקנח? האם מותר לאדם לקנח את עצמו בסדין, או שזה אסור מצד איסור סחיטה בשבת? אמר לי אסור. שאל אותו, האם מותר לכבד את הקרקע, כלומר לשטוף את הקרקע, לגרוף את המים? אמר לי אסור מצד איסור השוואת גומות. שואלת הגמרא, כיצד מותר לשאול שאלות בבית המרחץ ובבית הכיסא? ולא כן שמואל שאל לרב, וכי לא שאל שמואל את רב, מהו לענות אמן במקום מתונף? והוא אמר אסור, ואסור דאמרית לך אסור, כלומר, לא רק שאסור לענות אמן בבית הכיסא, או בכל מקום מתונף, אלא גם אסור לך לשאול את השאלות הללו. עונה הגמרא, אשכח תנאי, תני אין שואלין הלכות המרחץ, והלכות הכיסא בבית הכיסא. באמת יש תנאים הסבורים שאסור לשאול שאלות, ויש תנאים הסבורים שמותר לשאול שאלות. ממשיכה הגמרא לבאר את המשך דברי המשנה, ראינו במשנה אם ביום טוב כחמין שהוא חם הוא ביום טוב, כלומר, חמי טבריה ביום טוב, דינם כחמין שהוא חמו ביום טוב. אומרת הגמרא, חמין שהוא חמו ביום טוב ובין חמין שהוא חמו מערב שבת לשבת. רב ושמואל, חד אמר מרחיץ בהן פניו ידיו ורגליו. כלומר, מים חמים שחוממו מערב שבת, הדין הוא שמותר לרחוץ בהם בשבת רק פניו ידיו ורגליו, אבל לא כל גופו. והביאור הלכה מאיר שרובו ככולו. וחרנה אמר, האחר אמר מרחיץ בהן כל גופו איברים איברים, כלומר מותר לרחוץ בשבת במים חמים שהתחממו מערב שבת, בהנחה שהוא לא רוחץ את כל גופו בבת אחת, אלא עבר עבר בנפרד. ולא ידין מן אמר דה ומן אמר דה, כלומר לא ידוע מה רב סבר ומה שמואל סבר משתי השיטות הללו. אבל מנמד דתני שמואל מרחיץ בהן פניו ידיו ורגליו, מזה ששמואל אמר, שמותר לרחוץ במים שחוממו מערב שבת בשבת, פניו ידיו ורגליו, הווי רב דו אמר, מרחיץ בהן כל גופו איברים איברים. מכלל הן אתה שומע עליו. משיטתו של שמואל אמרנו ששיטת רבי, שמותר לאדם לרחוץ את כל גופו בשבת, במים שהתחממו מערב שבת, אבל בתנאי שהוא ירחץ את כל גופו איברים איברים. אומרת הגמרא, חד פילוסופיוס שאל לבר כפרה, אב לתשאל ללוי סריסה, מותר לשתות ואסור לרחץ? מדוע המים שהוחמו ביום טוב, הדין הוא שמותר ביום טוב לצורך שתייה לחמם את המים, אולם לצורך רחיצה אסור. אמר לענה לו בדרך משל, אם תראה סריס מחבק עם אשתך, שמה אינו רע לך? האם הדבר לא יהיה רע בעיניך? אמר לי, כן, הדבר יהיה רע בעיניי. אמר לי, מדוע הדבר יהיה רע בעיניך? ומחיו לה כלום, הרי הוא אינו עושה לה כלום. אמר לו שלא תתפרץ, כלומר שלא תהיה רגילה בזנות. אמר לו, והכה גם כאן, הסיבה שאסרו לחמם מים ביום טוב לצורך רחיצה, שלא יתפרצו, כלומר שלא יהיו רגילים בכך, ויחללו את היום טוב בחימום שלא לצורך. כיוון שיצא, כשאותו פילוסופיס יצא, אמרו לו תלמידיו, רבי, לזה דחית בקנה, לנו מה את משיב, מה הטעם האמיתי? מדוע ביום טוב להשתמש במים חמים שהוא חמו לצורך שתייה מותר, אבל לצורך רחיצה אסור? אמר להם, הסיבה היא, והלא כבר נאמר בשמות פרק י"ב, אך אשר יאחל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. כלומר, כל מה שיתירו לעשות מלאכה ביום טוב, זהו רק לדברים השווים לכל נפש. אולם לדברים שאינם שווים לכל נפש, כגון רחיצה, דברים הללו לא הותרו. אז לכן שתייה חמה ביום טוב שהיא צורך אוכל נפש לכל אדם, לכן את הדבר הזה יתירו. אולם רחיצה שהיא רק לאנשים מפונקים ולא לכל אדם, את הדבר הזה לא יתירו. ראינו במשנה מוליאר הגרוף שותין ממנו בשבת, ומוליאר הגרוף הוא כלי של חרס או של נחושת לחימום מים, והמים הם בפנים וגחלים הם בחוץ, כלומר שיש לו בית קיבול גדול למים, ובצידו בית קיבול קטן לגחלים, ויש גורסים להפך, מים מבחוץ וגחלים מבפנים, כלומר שבאמצעו יש בית קיבול לגחלים, ומסביבו בית קיבול למים. ואומרת המשנה, שאם הגחלים גרופים מבעוד יום, שותין הימנו בשבת, כלומר מותר לשתות בשבת מן המים שחיממו בו בערב שבת, לפי שאינו אלא משמר את החום של המים שלא הצטננו. מדייק הירושלמי מהמשנה למענו, שדווקא אם המולייר גרוף, הדין הוא שמותר לשתות ממנו בשבת. האם אינו גרוף? לא. אם הגחלים לא יהיו גרופים, אם כן יהיה איסור, ונשאלת השאלה מה ההבדל בין מולייר לבין קירה. בקירה מספיק או גרוף או כתום. ההבדל בין גרוף לכתום, גרוף פירושו שדבר שהוציאו את כל הגחלים, ואז אין חשש שמא יחטא בגחלים בשבת ויעבור על איסור דאורייתא. כתום פירושו של דבר שהגחלים ישנם, אולם אותו אדם פיזר על הגחלים אפר מבעוד יום, ובכך הגחלים מעט קבעו, ולמרות שהם עוברו אחר כך אין בזה איסור, כיוון שהוא גילה בדעתו בצורה מפורשת על ידי מעשה כיסוי הגחלים באפר שהוא אינו חפץ בגחלים, ואז אין חשש שמא יחטא. אז בקירה מספיק או כתום או גרוף. לעומת זאת במולייר החמרנו, ואנחנו לא מסתפקים בכתום אלא צריך גרוף, ונשאלת השאלה מה הסיבה שהחמרנו במולייר יותר מאשר בקירה. עונה הגמרא, אמר רב שיין, מפני שהגחלים נוגעות בגופו. ההבדל בין מולייר לבין קירה, שבמולייר יש בית קיבול הגחלים בתחתית הכלי, והמים מתחממים גם בשבת, מה שאין כן בקירה, כיצד היתרנו בקירה, זה כשאותו אדם מניח מספר אבנים ונותן את הקדרה על האבנים, ואז הקירה אינה נוגעת בגחלים כלל, ולכן הקלנו בקירה או גרוף או כתום, בניגוד למולייר שאנחנו צריכים שהגחלים יהיו גרופות. ורק נעיר הערה קצרה, שבאמת בדבר הזה יש מחלוקת בין השולחן ערוך לבין הרמה, האם התמנה במקצת שמה התמנה? לדעת השולחן ערוך, דין התמנה זה לאו דווקא כשהסיר מכוסה מחלקו העליון, אלא מספיק שהסיר מונח על גבי הגחלים, והסיר נוגע בגחלים, נחשב הדבר להתמנה האסורה בשבת, אולם דעת הרמה לחלוק על זה. ובאמת, להלכה למעשה, בוודאי שמי שהולך בשיטת הרמה, בני אשכנז יכולים להקל, אלא שגם הספרדים נוהגים להקל בזה, ויש נידון לגבי פלטה של שבת. האם סיר שמונח על פלטה, זה נחשב שהפלטה היא גוף חימום, ואז הסיר כביכול נוגע בגחלים, וזהו התמנה במקצת שנאסר בדבר המוסיף אבל, או שהפעולה הזאת מותרת, ודעת רוב הפוסקים, רוב רובם של הפוסקים, להקל בעניין גם לדעת השולחן ערוך, שפלטה אינה נחשבת לגוף חימום גלוי, ולכן זה לא נחשב שהסיר מונח על גבי הגחלים, ובכך עוברים על איסור התמנה במקצת. מביאה הגמרא טעם נוסף מדוע החמירו במולייר, ולכן במולייר צריך גרוף בניגוד לקירה שמספיק או גרוף או כתום. מבארת הגמרא, מפני שהרוח נכנסת בגופו, כלומר בתוך המולייר, והגחלים בוערות, ואז זה נחשב שאותו אדם מבשל בשבת. לכן צריך שהגחלים יהיו גרופות. אמר רבי יוסי ברבי בון, טעם נוסף, מפני שהוא עשוי פרקים פרקים, והוא מתיירא שמא נתאכל דיבוקו והוא מוסיף מים. המולייר בנוי מחתיכות נחושת ומחובר על ידי בדיל ואופרת, וישנו חשש שהבדיל והאופרת יותחו מחום האש. ולכן קיים חשש שבכדי שהאדם יהיה בהול ויציל, ירצה להציל את ממונו בשבת, אזי הוא יוסיף מים על המולייר כדי שהבדיל והאופרת לא יותחו מחום האש. לכן התירו לאותו אדם להשתמש במולייר בשבת דווקא עם הגחלים גורפות, ואז אין חשש שהוא ירצה להוסיף מים בשבת כדי להציל את ממונו. המשכה הגמרא ואומרת, אנטיחי, ראינו במשנה, אף על פי שגרופה אין שותין ממנה. ואנטיחי פירושו של דבר כלי של נחושת שבקרקעיתו ישנו בית קיבול הגחלים ועל גביו יש בית קיבול למים. אם כן, אף על פי שגרפו את הגחלים לפני שבת, אסור לשתות ממנה בשבת. מדוע? מפני שהיא מתחממת אף לאחר שנגרפה, ונמצא שהמים מתחממים בשבת. מבארת הגמרא, רבי חנניה, רבי יוסי, רב אח האבא, אמרו בשם רבי יוחנן, הסיבה שעשו זה כפי שביאנו כעת, מפני שהיא מתחממת מקטליה, כלומר האנטיחי בנויה בכזאת צורה, שבית קיבול הגחלים לא נמצא למטה אלא מסביב, ואז הקטלים מחממים מהצדדים, ונמצא שהמים שם מותמנים ומתחממים בשבת, ולכן זה אסור. רבנן דקיסרין, חכמי הישיבה של קיסריה, ורבונה אמרו בשם רב, אם הייתה גרופה ופתוחה, שאז זה לא נחשב להתמנה, אזי הדבר יהיה מותר. כעת בסייעת הדשמיה נתחיל את המשנה הבאה. אומרת המשנה, המחם שפינה הוא, כלומר אדם שיש לו כלי שמחממים בו מים, מחם, שאותו אדם העביר את הכלי הזה מעל האש, אסור לאותו אדם לתת מים צוננים, לא ייתן לתוכו צונן לתוך אותו מחם. מדוע? שאז הוא יעבור על איסור בישול, שהרי המים יתחממו מחום הכלי. אבל נותנו לתוכו או לתוך הכוס כדי לאפשרן. אם הוא רוצה לשפוך לתוך המחם מים צוננים מרובים, ואז לא יהיה מים שיתבשלו, הדבר יהיה מותר. וכנל יהיה מותר לתת מים לתוך כלי שני, כי כלי שני אינו מבשל. אומרת הגמרא, רבי בא ברברי נכדו של רב חייא ברבא, ורב חייא אמרו בשם רבי יוחנן, לא שנו מה שאמרה המשנה בסיפה, שמותר לאדם לתת מים לתוך כלי שני כדי לאפשרן, זהו דווקא לכלי שני, אלא לתוך הכוס, רק אז זה הותר, הלתוכו לא, אם אותו אדם רוצה לתת לתוך המיחם שהיה על האש וכעת הוא העביר אותו מהאש, הוא רוצה לשפוך מים מרובים צוננים לתוך המיחם, למרות הבנת המשנה באופן פשוט שהדבר יהיה מותר, מפני שהוא שופך הרבה מים ביחד ואז אין חשש של בישול, אומר רבי יוחנן שהדבר יהיה אסור. ולמרות שכעת המים לא יתבשלו אחר שהוא שופך הרבה מים בבת אחת לתוך המיחם הרותח, הפעולה הזאת תהיה אסורה, כי גזרו גם כשהוא שופך הרבה מים, שמה הוא ישפוך מעט מים, ואז המים בוודאי יתבשלו. שואל רבי מנה על רבי יוחנן, כיצד אתה אומר כן בדברי המשנה? הרי במשנה ראינו במפורש דברים שונים. אמר רב מנה קשייתא, הקשיתי קומה לפני רבי בא, לוטני רבי יוחנן על סיפה, לוטני על רישא. קשה על רבי יוחנן גם מהרישא של המשנה, וגם מהסיפה של המשנה. בסיפה אמרה המשנה במפורש, אבל נותנו לתוכו. מה זה לתוכו? שמותר לאדם לתת הרבה מים צוננים לתוך המיחם, אמרה המשנה, כדי לאפשרן, מפני שאז המים לא מתבשלים אחר שהוא שופך מים בכמות מרובה לתוך המיחם, ואז יוצא שהמים לא מתבשלים כתוצאה מהמיחם. וגם מהרישא קשה, מה אמרה המשנה? מיחם שפינה הוא לא ייתן לתוכו מים צוננים בשביל שיחמו. כלומר, המשנה אומרת הסיבה שאסור לתת מים צוננים לתוך מיחם שפינה הוא, זה בגלל שהמים יחמו, כלומר יתבשלו. אבל כשאותו אדם שופך מים בכמות מרובה, מים צוננים לתוך המיחם, ואז המים אינם מתבשלים, בוודאי שדעתה של המשנה להתיר, ואם כן כיצד. לפני שנראה את המשך הגמרא, נקדים הקדמה קצרה. ישנה מחלוקת אמוראים במסכת זבחים, רב ולוי, האם תתה הגבר או אילה הגבר. פירושו של דבר, כשאדם שופך בשר רותח על חלב צונן, מה גובר על מה? האם החלק התחתון גובר? ואם החלק התחתון הצונן גובר, אם כן יוצא שהבשר לא בלה מהחלב, והחלב לא בלה מהבשר. ואם כן יש כאן צונן בצונן, וצונן בצונן, אין כאן איסור בישול. או שנאמר שאילה הגבר, אילה הגבר פירושו של דבר, שהחלק העליון גובר. ומכיוון שהחלק העליון הוא בשר רותח, אם כן הוא גובר על החלק התחתון, והוא גורם לבישול של החלב, ויש כאן כאין רותח ברותח, והכל נאסר. המחלוקת הזאת קיימת גם לגבי דיני שבת. כשאדם שופך מים צוננים, לא בכמות מאוד מאוד גדולה, אלא בכמות מועטה וסבירה, לתוך כלי רותח, אם אנחנו אומרים תתה הגבר, כלומר החלק התחתון הוא זה שגובר, מכיוון שהחלק התחתון הוא מחם רותח, אם כן יוצא שהמים יתבשלו, והוא חילל שבת. לעומת זאת, אם נאמר שאילה הגבר, כלומר החלק העליון, הוא הדומיננטי והוא הגובר, אם כן המים הצוננים לא התבשלו כתוצאה מהמיחם התחתון הרותח, אלא הם ציננו את המיחם התחתון הרותח, ואם כן אין כאן חילול שבת, אין כאן איסור בישול. בהקשר לכך מביאה הגמרא ברייתא, תני נותנין חמין לתוך צוננין, אבל לא צונן לתוך חמין. כלומר, מותר לשפוך מים חמים לתוך מים קרים כתתה הגבר, אבל אסור לשפוך מים קרים לתוך מים חמים. מדוע? כי אז אותו אדם עובר על איסור בישול, כדברי בית שמיים שסוברים, תתה הגבר שהחלק התחתון הוא זה שגובר. ובית הלל חולקים ואומרים, בין חמין לתוך צונן, בין צונן לתוך חמין מותר. כלומר, אנחנו לא אומרים תתה הגבר ולא אילה הגבר, ואם כן גם מים חמים לתוך מים רותחים, וגם מים רותחים לתוך מים קרים, הדבר מותר, כי החלק הצונן לא מתבשל אף פעם מהחלק הרותח. באמת דברים אמורים מתי תראו בית הלל דווקא בכוס, כלומר כשאותו אדם שופך מים צוננים לתוך מים רותחים המונחים בכלי שני, אבל באמבטי אם אותו אדם ישפוך מים צוננים לתוך כלי ראשון של מים רותחים, כעת בית הלל יודו לבית שמי שחמין לתוך צונן מותר, כלומר מים חמים לתוך מים צוננים מותר, כי תתה הגבר והחלק התחתון הוא צונן והוא גובר על החלק העליון הרותח, ואם כן אין כאן בישול. אולם וצונן לתוך חמין אסור, אם אותו אדם ישפוך מים צוננים לתוך מים רותחים בכלי ראשון, אזי החלק התחתון התתה יגבר והוא יבשל את החלק העליון, ואותו אדם בישל בשבת. ורבי שמעון בן מנסיה מתיר אפילו בכלי ראשון. ובאמת רבי שמעון בן מנסיה מדבר באופן כזה, שאותו אדם שופך כמות מים צוננים בכמות כל כך גדולה, שגם אם נשפוך אותם לתוך מי חם או לתוך מקום עם מים רותחים מכלי ראשון, הם יגברו, וכאן לא נגיד תתה הגבר. כי מתי אנחנו אומרים תתה הגבר? כלומר שהחלק התחתון גובר, כשיש כוח יחסי ומאזן אימה בין המים הצוננים למים החמים, שמדובר פחות או יותר באותה כמות, אז נשאלת השאלה מי גובר התחתון או העליון. אבל זה ודאי שאם נשפוך 3 ליטר מים צוננים לתוך 100 מיליליטר של מים רותחים, בוודאי שלא שייך לומר תתה הגבר, כי בוודאי שאין כאן שום יחס בין כמות המים התחתונה לכמות המים העליונה, אז ודאי הכמות העליונה תגבר. אומרת הגמרא, אתיה דרב, רב שהתיר להפשיר אפילו בכלי ראשון, כלומר רב שחלק על רבי יוחנן, הוא יסבור כשיטת רבי שמעון בן מנסיה. ורבי יוחנן שהחמיר וסבר שאסור להפשיר מים אפילו בכלי ראשון, שאסור לשפוך מים מרובים צוננים אפילו לכלי ראשון, הוא יסבור כרבי יוחנן בן נורי. מה סובר רבי יוחנן בן נורי? תני מביאה הגמרת הברייתא, ששם רבי יוחנן בן נורי אומר, ממלא הוא אדם חבית של מים ונותנה כנגד המדורה, לא בשביל שתיחם, אלא בשביל שתפיג צינתה. אדם שרוצה לשים ליד המדורה חבית של מים, והוא דואג שהמים לא יגיעו לידי חום שהיה צוללת בו, אלא הוא יסיר את המים רק לאחר שהתחממו מעט, הדבר יהיה מותר. יורד הוא אדם וטובל בצונן, ועולה ומתחמם כנגד המדורה, ואנחנו לא חוששים שהמים הצוננים, השרויים ומצויים על גופו, יגיעו לחום של יד צולדת בו כתוצאה מהמדורה, דברי רבי מאיר. אבל וחכמים אוסרים, ורבי יוחנן סובר כשיטת חכמים האסורים. אומרת הגמרא, יאות אמר רבי מאיר, לכאורה רבי מאיר צודק. הרי אותו אדם דואג שהמים לא יגיעו לידי בישול, ואם המים לא יגיעו לידי בישול, מדוע שיהיה אסור לאדם לעמוד עם מים על גופו ליד המדורה? הרי בוודאי שהאדם יקפיד לפני שהמים יתבשלו לזוז מהמקום של המדורה. אם כן, ומתם עוד רבנן, מתם של חכמים האוסרים. עונה הגמרא, יהיה בה קאי דמר, וביאר ששיטת חכמים מתבארת לפי שיטת רבי זעירא בשם רב יהודה, שאמר מותר להפשיר במקום שהיד שולטת, אם יש לאדם שליטה מוחלטת שהמים לא יגיעו לידי בישול, רק אז מותר לאדם שם להפשיר את המים. אבל ואסור להפשיר במקום שאין היד שולטת, כי אז ישנו חשש שהמים יגיעו לידי בישול. שואלת הגמרא, ואפילו במקום שהיד שולדת, עד איכן, עד כמה התירו לאדם, מה השיעור של יד צולדת שאז אסור לבשל? עונה הגמרא, רב יהודה בר פזי, רב סימון בשם רבי יוסי בן חנינה, אומרים עד שיהן נותן ידו לתוכה, והיא נכוות. הגדר של יד צולדת בו, זה שאותו אדם מרגיש שידו נכוות באותו מקום. ומבאר הפני משה, שכשאדם עומד ליד מדורה עם מים על גופו, זה נחשב שאין לאותו אדם שליטה על זה, ולכן ישנו חשש שהמים יתבשלו. רק נעיר הערה קצרה לגבי מה שלמדנו לגבי איסור רחיצה גם בשבת וגם ביום טוב. להלכה השולחן ערוך פוסק בסימן שכ"ו שמותר לאדם לרחוץ בשבת במים שהוא חם ומערב שבת, דווקא אם הוא רוחץ פניו, ידיו ורגליו, אבל אסור כל גופו, והמשנה ברורה אומר שרובו ככולו, לכן יש איסור, אלא אם כן הוא רוחץ רק פניו, ידיו ורגליו, וזהו במים שהוא חמו מערב שבת. אולם במים שהוא חמו בשבת, הדבר יהיה אסור לחלוטין. ובביאור הלכה הראשון בסימן, מביא הביאור הלכה בשם חידושי רבי עקיבא איגר, שלמצטער התירו. לגבי רחיצה במים צוננים בשבת, המשנה ברורה מביא את דין האחרונים שכתבו לאסור לרחוץ בנערות בשבת, ועל פי זה לרחוץ בבית המרחץ בשבת יהיה אסור, אולם לרחוץ במים צוננים בבית זה תלוי האם לבית שלנו יש דין של בית מרחץ או לא, ונחלקו בזה פוסקי דורנו. לסיכום, למנהג בני ספרד מותר לרחוץ בשבת במים צוננים לחלוטין בבית, למנהג בני אשכנז הדבר יהיה אסור, ורק יהיה להם את היתר או של מצטער שהביא חידושי רבי עקיבא איגר, או שאם נגדיר את הרחיצה בבית שהיא שונה מדין רחיצה בנהר. ולגבי רחיצה בשבת במים חמים שהוחמו מערב שבת, לסיכום, גם לפי השולחן ערוך וגם לפי הרמה, יהיה מותר רק פניו ודיו ורגליו. אולם צריך לדעת שאם המים מתחממו בדוד שמש מערב שבת, ואותו אדם בליל שבת רוצה לרחוץ, אזי כשיוצאים מים חמים מהברז נכנסים במקומה מים צוננים, והמים הללו מתבשלים. ויש בזה מחלוקת גדולה בין פוסקי דורנו, והרבה פוסקים מחמירים בעניין ואוסרים את העניין, וכל אחד ילך על פי שיטת רבו ועל פי הנהגת רבו בעניין הזה. ונקודה נוספת לגבי מה שהזכירה הגמרא לדבר, האם מותר לדבר בבית הכיסא או לא, נראה את מה שכתב הרמב״ם ביד החזקה בהלכות קריאת שמע פרק ג' הלכה ד'. אומר הרמב״ם, ולא קריאת שמע בלבד, אלא כל עניין שהוא מדברי הקודש, אסור לאמרו בבית המרחץ ובבית הכיסא, ואפילו אמרו בלשון חול, ולא לאמרו בלבד, אלא אפילו להערר בליבו בדברי תורה בבית הכיסא, ובבית המרחץ ובמקום התינופת, והוא המקום שיש בו צועה ומר רגליים, אסור. דברים של חול מותר לאמרן בלשון הקודש בבית הכיסא, וכן הכינויים כגון רחום וחנון ונאמן וכיוצא בהן, מותר לאמרן בבית הכיסא, אבל השמות המיוחדים, והן השמות שאינם נמחקים, אסור להזכירן בבית הכיסא ובבית המרחץ ישן. ואם נזדמן לו להפריש מן דבר האסור בבית המרחץ ובבית הכיסא, מפריש ואפילו בלשון קודש ובנייני קודש. והרמה הוסיף באורחיים סימן ג', גם לא ידבר שם, ויסגור הדלת בעדו משום צניעות, והבן איש חי בפרשת ויצא שנה ראשונה הלכה י' מביא, לא ידבר שום דיבור בבית הכיסא, אפילו דברי חול, ואפילו תיבה אחת, כי יתחזו החיצונים באותיות הדיבור שלו שמדבר שם, אך מותר לנחור דאינו מוציא אותיות מפיו. עד כאן בסייעתא דשמיא למדנו דף כ"ד במסכת שבת. השיעור והלימוד מוקדשים לעילוי נשמתו התורה של אוד מוצל מאש, הרב וחסיד רב יוסף יצחק בן רב שלמה אליעזר גליק, הונצח על ידי בנו רב אברהם גליק. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם הדף היומי הירושלמי עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל